מחוברים משדרים כל חי.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם, השעה השנייה מהדורה המרכזית בכל חי. אנחנו בצל המגפה כאן, יחד עם המספרים והניסיון להחזיר לאט לאט את החיים לאיזושהי שגרה קטנה, אבל עדיין עם הרבה מאוד כללים, הנחיות, אזהרות והוראות. יחד איתנו בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי אורי כהן, וגם בימים האחרונים אנחנו ממשיכים לשמוע שוב ושוב רבנים, ראשי ישיבות, גדולי ישראל, מתריעים ומדגישים שכל מי שחוזר לשגרה או מתכוון לנהוג כבשגרה, חייב להיזהר ולהישמר על פי כל הכללים והנחיות, כולל אלו שכבר התחילו להתפלל תחת כיפת השמיים. אנחנו רואים איך שבמקומות מסוימים קורה אירוע, ואחרי שבועיים, אחרי שלושה, באותו מקום יש מספר חולים גדול. אז גם אם עכשיו לא רואים את המספרים הללו, אנחנו יכולים לראות את הדברים הללו בעוד מספר ימים, ולכן החשיבות היא גדולה מאוד. עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת מיקי זוהר, שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
יושב ראש סיעת הליכוד, מה שלומך?
ברוך השם, תודה.
אז בוא נפתח באמת בסוגיית החקיקה המהירה הזו שנעשית בכנסת, סביב תפקידו של ראש הממשלה, וראש הממשלה נוסף לצידו, עם הוועדה המסדרת, ובעיקר אנחנו רואים את ההתגוששות בין יש עתיד לבין כחול לבן, פחות הליכוד נמצא שם בתמונה, ואני מנסה לשאול אותך, האם כל מה שאתם עושים עכשיו, זה כדי לחתום בסוף על הסכם עם כחול לבן, בלי שבגץ יפסול את ההסכם?
ברשותך, הרעיון היום אמור להתבצע בעניינים שהם לא פוליטיים, אלא דווקא בעניינים פרלמנטריים שקשורים להצעת חוק שהגשתי, ולכן אני אשמח שנדבק בעיקרון הזה, משום שאני, יחד עם כל חברי סיעת הליכוד, בקשנו לא להתראיין בעניינים פוליטיים ציבוריים, אוקיי. ולכן אני אשמח לענות בעניינים האחרים.
אז רק ככה בשביל ההגינות, אנחנו לא קיבלנו את המידע הזה, אז, אבל אני לגמרי איתך, אתה יודע, אנחנו מעולם לא נשאל אדם, ובטח איש ציבור, משהו שהוא לא חפץ לענות, אין בזה שום עניין. אז אתה מדבר על הצעת החוק שקשורה לחברות האשראי, שנועדה לסכל את הניסיון שלהם להיכנס לתוך ענף הביטוח.
נכון, אני התבשרתי שחברות האשראי רוצו לקבל אישור, או בעצם קיבלו אישור, או אמורות לקבל אישור, שהם יוכלו למכור ביטוח תוך כדי העבודה השוטפת שלהם בענייני אשראי ללקוחות, במסגרת הכרטיסים שהם סולקים עבור לקוחות. הדבר הזה הוא חמור מאוד, משום שהוא פוגע מאוד בסוכני הביטוח, שגם ככה קורסים תחת הנטל מול המאבקים, מול חברות הביטוח, שגם הן פותחות את שעריהן לקשר ישיר עם הלקוח. אני רוצה להזכיר שסוכן ביטוח הוא בעצם עסק מאוד מאוד משמעותי בעבור כל המבוטחים, משום שסוכן הביטוח הוא בעצם היחיד שמגן על הלקוח. חברות הביטוח בדרך כלל פועלות כדי להרוויח כסף, הלקוח בדרך כלל לא בקיא בתנאים שמגיעים לו, וסוכן הביטוח בעצם מצליח לרכוש את המוניטין שלו בזכות עבודה מאומצת שהוא עושה בעבור הלקוח שלו, המבוטח שלו, ובפרמיה שאגב לא הלקוח משלם, אלא חברת הביטוח משלמת. ולכן סוכני הביטוח בעיניי הם בעצם אנשי עסקים או בעלי עסקים קטנים, חלקם גם גדולים, שיש לשמור עליהם מכל משמר, ומהלך שכזה שחברות אשראי יוכלו למכור פוליסות ביטוח במסגרת הפעולות המחירתית שלהם, בסוף תפגע בסוכני הביטוח שגם כך קורסים תחת הנטל.
אגב, חברת האשראי במקרה הזה היא לא רק מתווך, אין מאחוריה חברת ביטוח גדולה שהציעה לחברות האשראי, בואו תביאו אתם לקוחות, הרי זאת לא חברת האשראי בעצמה שהיא הגוף המבטח. אז מה זה שונה מסוכן?
חברות הביטוח לא דואגות לסוכני הביטוח, זה בטוח. מי שצריך לדאוג לסוכני הביטוח זה סוכני הביטוח בעצמם, ואנחנו כמובן נבחרי הציבור.
כן, אבל יש גם חברות ביטוח מאוד גדולות שדי איימו
על... הדבר הזה בעיניי לא טוב. אני חושב שלקוח שלא מקבל שירות דרך סוכן ביטוח, הוא לקוח שהוא פגיע, הוא לקוח שהוא חשוף. והעניין הזה שאנחנו מנסים לקדם בסופו של דבר הוא לטובת הצרכן. אני רוצה שכל צרכן במדינת ישראל, כל מבוטח במדינת ישראל ידע שיש לו כתובת, שיש לו אבא ואמא, במקרה הזה זה ביטוח. כמו שאדם רוצה לרכוש נכס נדלני כזה או אחר, הוא מתייעץ עם עורך דין, טוב שיתייעץ עם סוכן ביטוח, שבין כל מכל לא גובה מהלקוח שכר, אלא הוא מקבל את שכרו בדרך כלל מחברות הביטוח.
אוקיי, חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך, שבוע טוב.
תודה רבה גם לכם, ושבוע טוב ומבורך.
ערב טוב. אבי רבינה, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב, אבי.
קצת תמונה מצערת, לא? לראות את כל היכלי הישיבות חשוכים, אחרי ראש חודש אייר, משהו שלא ראינו, אני חושב, אי פעם בהיסטוריה, חוץ מתקופות אפלות.
בית אייר, בית אייר זה תאריך שכבר בו, אתה יודע, היכלי הישיבות, היכלי התורה, בתי המדרשות, עמוסים עמוסים בתלמידי הישיבה. אני חושב שמי שנכנס היום ניסה לעבור ליד ישיבות אלה ואחרות בכל מקום שהוא. המראה היה עצוב, פשוט עצוב לראות חלק מהמקומות את הדלת ממש נעולה, וחלק מהמקומות, וביתר המקומות, אתה רואה את הספסלים מורמים וגם הספנדרים, שומעים לקמרי, ומה לעשות, יש הוראה של גדולי ישראל להישמע להנחיות משרד הבריאות, וכולם נשארו בבתים, את זמן קיץ פתחו בבתים, זה גם סוג של היסטוריה. יכלת קצת לעבור, אתה יודע, בשכונות חרדיות, לראות אפילו חברותות של אבא ובן במרפסות, אבל כן, זה לא אותו דבר, זה לא לפתוח את זמן קיץ בישיבה, ומקווים שזה יעבור כמה שיותר מהר, כבר בימים הקרובים אולי.
אוקיי, אתה יודע, אנחנו נצרף לשיחה עכשיו לא כתב פוליטי, ולא מישהו שמתעסק בתחום הזה יום יום, אלא דווקא ממקום אחר לגמרי, הצלם שוקי לרר, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
שוקי, אתה עם ההדשה שלך שנים רבות רבות מצלם את גדולי ישראל, ראשי ישיבות, שיעורי פתיחת זמן, את התמונות האלה של בני הישיבות בתחנות אוטובוס עם כל המזוודות, אתה יודע, הצלם המיתולוגי של הציבור החרדי. ועכשיו אין מה לצלם, רק מה, בניינים חשוכים?
כן, באמת זה היה צורם לעיניים. השבוע קיבלתי פנייה מכמה עיתונים, אתרי אינטרנט, שהם רוצים להראות באמת את רוצים יותר להראות לציבור, למרות שגם ככה הציבור כואב, אבל רוצים להראות לציבור באמת איך זה נראה, כמה שיותר להתפלל והכל. אז יצאתי גם במדי מוז, גם מירושלים, לכל הישיבות הגדולות, ולקחתי ביום חמישי, בדיוק את אותו יום של פתיחת זמן בשנה שעברה, להראות תמונה מול תמונה, וגם כמובן קטע של וידאו בכל מקום, איך היה נראה לפני שנה פתיחת זמן, שרואים אלפי בחורים, גם בפתיחת הזמן וגם, כמו שאמרת, בתחנות האוטובוס, וברחובות, איך שרואים אותם כולם עם המסוודות, ואיך שנראים הרחובות שוממים, רואים את הישיבות מנעולים, בכל מקום אנחנו רואים את השלט, קטן, גדול, שבגלל מגפת הקורונה, הישיבות סגורות, אתה נכנס בפנים, למרות שהמקומות היו סגורים, אבל ביקשתי ברוב המקומות מההנהלה, שתבוא מיוחד ותפתח לי את המקום, כדי לצייד את המקום בפנים. אתה רואה את הסטנדרים מלאים באבק. פשוט לצלם ולזכות.
זה באמת קשה להכיל את זה. לעמוד שם, לראות את היכל הישיבה חשוך, אבק על הסטנדרים. כן, לא יודע איך, אבי, זה...
תשמע, זה כבר לא שבוע, לא שבועיים, זה חודש וחודש ושבוע בחלק מהמקומות, אבל למעלה מחודש, כמעט ברוב הישיבות, רוב הכוללים, מדובר ברבבות של אברכים ותלמידי ישיבות, שברגע שאמרו לו לסגור את הדלת ולצאת ולא לחזור לשם יותר, הוא עשה את זה בדיוק באותה אופן שגם הוא היה מגיע לתוך בית המדרש, והיה פותח את הגמרא, כי מה לעשות, זאת צו השעה, וכן, עצוב שלא שומעים, את יודע, את אותם מזוודות ששוקלר הזכיר בכל ערב זמן קיץ, ערב ופתיחת זמן חורף, שומעים את אותם מזוודות, רואים את אותם בחורי ישיבות מחכים בתחנות האוטובוסים, הפעם זה לא היה, ויש סיכוי שזה ישתנה כבר בימים הקרובים, כן.
טוב, אז לפני ששוקלר יביא לנו עוד כמה המחשות ורגשות משם, אבי גרינצייג, שלום ערב טוב, אבי.
ערב מבורך.
מילה אחת על ה... מה שצפוי
אני
להיות.
אני רוצה להזכיר, אני רוצה להזכיר, בפתיחת הזמן האחרונה, ראינו גם יוזמה של עיריית בני ברק, שראש העיר וגם העוזרים, יצאו לכל תחנות האוטובוס, חיכו לכל אחת קקית עם פחית קוקה קולה, עם קורוסון, עם איזה רוגלך, באמת להראות את ההרגשה שהנה, עיריית בני ברק מקדמת בברכה את כל אלפי בחורי ישיבות שמגיעים מירושלים ומכל המקומות. אנשים שעלו לאוטובוסים בבני ברק ויצאו לישיבות מחוץ לבני ברק, גם כן עלו עם הרגשה טובה כשהם מקבלים כל אחד בקבוק קולה. זה הייתה הרגשה, באמת, הרגישה חמה, שאתה רואה את הישיבות, את הבחורים חוזרים לישיבות, ואתה רואה פתאום עכשיו לתחנות אוטובוס ריקים.
דממה.
דממה דקה.
ממש ככה. שוקי, תודה רבה לך, ריגשת אותנו, הכאבת, אבל תיארת את המציאות.
כן,
שיהיה בשורות טובות. אמן, תודה רבה. גרינצייג.
כן.
שאומר הרב פורוש, אנחנו מחכים לכללים ממשרד הבריאות כדי לראות איזו ישיבה תתאים לכללים ואיזו ישיבה לא תתאים לכללים. השאלה אם במשרד הבריאות מישהו עובד על זה בכלל, או שזה לא ריאלי כל הסיפור הזה.
זה ריאלי, זה ריאלי, וצריך להבין שיש פה כמה סיבות שזה דבר חשוב אפילו. קודם כל, אנחנו מאמינים שלימוד התורה כמובן, ובצורה איכותית יותר בישיבה מאשר בבית, הוא טוב יותר ויציל מהמגפה. הדבר השני זה שהמשפחות ברוכות ילדים שסגורות בבית עם בחורי הישיבות, זה בלתי אפשרי. אז כדי להקל, דווקא כדי להקל על המשפחות לשמור את הכללים, אז אם נוציא את הבחורים לישיבות, זה יקל עליהם. והדבר השלישי זה גם להתחיל את התהליך של החזרה לשגרה, שכולנו מדברים עליו זאת תקופה ארוכה. הבעיה זה כמובן הישיבות היותר גדולות, ישיבות עם 1,000 תלמידים, 1,500 תלמידים, מעצמות התורה הגדולות, שם זה יהיה יותר מורכב.
אבל השאלה היא, רגע אבי, מיד, מיד, אבי, רבינה, לפני שתאמר את מה שאתה רוצה...
מדברים על מתווה כרגע...
טוב, לא שומע אותי.
כן, אני אומר...
שומע אבי? כן, אז זהו, אז מילה אחת רק לפני שאתה אומר את מה שאתה רוצה לומר, אני כשאני שואל אם ריאלי או לא ריאלי, זה לא אם באמת טכנית זה יהיה אפשרי או לא, כי ברור שזה יהיה אפשרי. אני שואל האם באמת אנחנו נמצאים במקום שנוכל להגיד ישיבה א' לומדים, ישיבה ב' נשארים בבית, ישיבה ג' לומדים רק קבוצה של 10 בחורים, וישיבה ד' לומדים תחת כיפת השמיים. כלומר, יהיה מאוד קשה לתת הנחיות משתנות בין אחד לאחד, או שמותר, או שאסור, צריך להיות באמת ציבור כן, מאוד בוגר.
המציאות, עכשיו אתה הבדלת בין מספרות לבין סופרים, ואתה תמשיך להבדיל בימים הקרובים, כאשר מי שפחות ישמע להנחיות, פחות יזכה לאכיפה בררנית יותר, ואני חושב שזה תקף ודאי לגבי ישיבות, שישיבות זה עדיפות עליונה של הציבור החרדי שיחזרו לבתי המדרשות. אם לא תתחיל באכיפה בררנית הזו, אז כולם ימשיכו להישאר בבית, ולהישאר בבית, כמו שאמר אבי, זה לא אופציה, רק היום ראינו, אתה יודע, מתעסקים דרך אותם קווי מידע שמעבירים את השיעורים, השיחות של הרבנים, אני ניסיתי קצת לרחרח דרך אותם קווים, לשמוע את השיעורים או את השיחות, חלקם הגדול ברוב שעות היום בכלל קרסו. עכשיו תחשוב בחור שרוצה להיכנס לשמוע את השיעור כלולי של הראשי ובשעה 12:30 בצהריים, הוא בכלל לא יכול להיכנס. הוא אומר, אני כבר הגעתי בזמן לשיעור, אבל אין אפשרות. המצב הזה הוא לא באמת אידיאלי. כלומר, בחורים מצליחים ללמוד, זה בסדר, זה בחורים שיודעים לעשות שטייגן והיו בישיבות חודשים
ארוכים. וישיבת בין הזמנים כזאת, כמו ישיבת
בין הזמן. זה לא המצב, תחשוב במשפחה, ברוכת ילדים, 10 ילדים, יש שם 3 חדרים בבית, ואיך כתב ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין הבוקר, יחד עם שר התורה, לנסות להקדיש חדר מיוחד לילד, וזה בכלל כמעט לא אפשרי. באמת צריך מעמד גדול גם מצד המשפחה, וגם מצד הבחורים עצמם, והאברכים שרוצים ללמוד 8 שעות ביום, מאוד קשה, עד כמעט בלתי אפשרי, וזה מה שאני מנסים לשנות, אני חושב.
כן, שזה מדובר על לימוד בתוך בתי המדרש, נכון אבי? אם אנחנו מדברים על חזרה כלשהי למסגרות, זה לא עכשיו תחת כיפת השמיים עם 20 בחורים וכל מיני הנחיות כאלה.
טוב, בעצם יש ניסיון לבדל, גם במידה ויחזרו, לעשות קבוצות, הם מבינים שהסיפור של הבדיקות לא ריאלי, אי אפשר באמת לבדוק בחור, כבר עכשיו הרי כל מערך הבדיקות קשה, אז ודאי מערך של בדיקות בתוך ישיבה שתכיל מאות בחורים, אז הניסיון והפתרון שעומד כרגע על הפרק, זה באמת לבודד קבוצות קטנות של בחורים בתוך הישיבות. בשביל זה צריך להיות ישיבות עם שטחים גדולים שיוכלו להפריד בין קבוצה לקבוצה, וכך, אם יש חולה אחד בתוך אותה קבוצה של 32 בחורים, הרי שהוא ידביק רק את אותם 32, הם מסיימים בידוד ויוצאים לחופשי. במידה ועברו שבועיים בכל אותה קבוצה בריאה, היא יכולה לחבור לקבוצה נוספת בריאה עד שכל הישיבה תצליח להתאחד יחד. זה פחות
צריך אגב להוסיף, צריך להוסיף על זה, אבי, רק שזה מוסיף לחיסון העדר שכולם מדברים עליו. אם זה אכן תופס, אז בפוך, ככה אתה מרוויח קבוצה של צעירים.
אם באמת הנתון המדעי הזה, שמי שחלה ועברי לא יחלה יותר, שזה גם כן...
זה גם נתון מספק, אבל עד כמה שזה קיים,
זה הכל באמת סביב הרבה תנאים, וצריך לזכור שאותם ישיבות, חלקם, אתה הזכרת קודם את ההפרדה, שישיבות מסוימות יצליחו לעמוד בכללים, וישיבות אחרות לא. זה באמת נכון, כי ישיבות עם מתחמים גדולים, כמו ישיבת עטרת שלמה נאמר, או ישיבת חברון, נכון שיש להם הרבה בחורים, אבל יש להם גם אופציה לבדל את אותם בחורים.
כן, מתחם סגור, בוא נקרא לילד בשמו, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו בסיס צבאי, כמו שהצבא עובד, והבסיסים מלאים בחיילים, כי הבסיס סגור.
אגב, לא צריך להבדיל כל כך הבדלות, אנחנו הרי מסבירים תמיד גם, שבחורים אצלנו זה מה שמחזיק את הביטחון שלנו.
כן, נכון.
אז כן, אותו דבר.
אז כמו שהיום בסיסי צהל מלאים בחיילים, ויש שער בכניסה, ואין יוצא ואין בא, וכל מי שנמצא בפנים נמצא, כך בדיוק יכולה להתנהל ישיבה גדולה, עם מסגרת סגורה, בתנאי שכל הבאים אליה באמת יהיו בריאים, ועל זה אמר לנו אבי בנושא הבדיקות שזה לא ריאלי. גרינצייג, שאלה אחרת לי אליך, באמת לגבי המספרים, בכלל תמונת המצב בסוגיית המגפה, אתה עוקב אחרי הנושא הזה, וגר יצרת איזושהי מומחיות קטנה במספרי הקורונה. אז מצד אחד אנחנו שומעים אמירה של חזרה לשגרה, מספרים, הגרף ככה יורד, משטחים את העקומה, אותו ביטוי, אבל מצד שני אנחנו רואים פתאום בבית שמש, בנתיבות או בכל מיני מקומות, עדיין סגר, עדיין לחץ. האם אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה שכל יישוב ייבחן כל בוקר באופן נקודתי? אין יותר אמירה כללית לכלול לכל עם ישראל.
קודם כל אני לא אפידמיולוג כמובן, אבל אני כן אסביר מה שאני רואה לפחות. יש עקומה אחת שאחריה עוקבים כל הזמן, זו עקומת החולים הפעילים. זאת אומרת, אחרי שמקזזים את אלה שכבר החלימו ואת אלה שכבר נפטרו חלילה, כמה חולים פעילים יש בכל רגע נתון. העקומה הזאת אצלנו התחילה לרדת. זה הבשורה הטובה של השבוע האחרון. עכשיו, זה אומר שהמחלה בשליטה, זה אומר שכנגע מערכת הבריאות יכולה לישום לרווחה בינתיים, אבל זה לא אומר שנפטרנו מהמחלה. בשביל להתמודד איתה הלאה, צריך שני דברים. קודם כל לדאוג שלא תהיה התפרצות המונית, לכן הסגר על כל מיני שכונות ודברים כאלה, וגם שאם אנחנו נותנים למשק לחזור לעצמו, או לישיבות, למוסדות הלימוד, לעקוב שלא לא מתחילה התפרצות גדולה פתאום. אם כל עוד זה הדבקה קטנה, מערכת הבריאות יכולה להתמודד עם זה.
הבנתי. אוקיי. מעניין. אבי רבינה, אבי גרינצייג, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
תודה רבה.
שנזכה שמהר מאוד יגיעו הבחורים, ינקו את האבק מהסטנדרים ויתחילו לעלות, כן, בדיוק, לעלות את כל התורה בחלי הישיבות. תודה רבה לשניכם.
תודה לך.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
פורור, חד וחלק. משפחה בבית. המדורים, התורים, הכתבות והאקטואליה מגיעים עליכם עד הבית. עיתון משפחה נותן לכם את האפשרות לרכוש את חבילת משפחה ולקבל אותה עד לפתח הבית. להצטרפות חייגו עכשיו כוכבית 6485. משפחה בבית, כוכבית 6485. במיוחד עכשיו, ברגעים האלו מותג החולצות ברוקס ברדרס ומשפחת פורור עומדים לשירותכם במשלוחים עד פתח ביתכם. מרכז ההזמנות פועל מ-10 בבוקר ועד 6 בערב, במספר 0585-6x3, ובאין מענה ניתן לשלוח הודעה. בנוסף, תוכלו להתרשם מכל קולקציית הביגוד שלנו באתר furor.co.il. פורור, נעבור את זה ביחד.
עמותת רב להושיע, שלום.
מדבר יצחק, אני מודאג, זקוק למזון לתינוק, הוא רעב ואין לי יכולת לרכוש.
יצחק, תהיה רגוע, אנחנו נסייע לך.
כשתינוק זקוק לאוכל, אל תעמדו מנגד. עמותת רב להושיע שנוסדה על ידי נכדיו של הצדיק מקרסטיר ממשיכה את מפעל החסד של הצדיק ומעניקה מזון לתינוקות רעבים ממשפחות נזקקות. כשתינוק זקוק לאוכל לא עומדים מנגד. חייגו 1-800-20-22-33 עמותת רב להושיע ממורשתו של הצדיק מקרסטיר 1-800-20-22-33.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
הדס מינילאב, 30% הנחה על כל האתר ל-48 שעות בלבד. 30% הנחה. מהרו להזמין www.hadasminilav.com 03-728-7077 03-728-7077. הדס מינילאב.
מבצע קיץ מיוחד בעינית, גם מסגרת וגם עדשות שמש עם מספר ב-289 שקלים בלבד. המבצע כולל מגוון רחב של משקפי שמש אופנתיים עם עדשות מסננות קרינה להגנה על בריאות העין. עכשיו בסניפי עינית ברחבי הארץ, בכפוף לתקנות. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו פונים אל יצחק דודוביץ', שלום לך, ערב טוב.
שלום לך אבי, לך ולכל המאזינים. אני יוצא ממש הרגע הזה מהמוקד, מסתכל על השמיים, רואה את השקיעה של ג' אייר. פשוט לא מאמין שאנחנו פה בארץ. אני פשוט לא מאמין, ג' אייר, תש"פ, כולנו פה בארץ, עיירת קרסטיר סגורה ומסוגרת. אבל עלייה וקוץ בה, אני פשוט עומד ונדהם במשך היום, עשרות אנשים שטסו בשנים שעברו, פשוט מתקשרים למוקד ותורמים את הכרטיס טיסה שלהם, אומרים, אתם השליחים שלנו השנה, ובאמת אנחנו השליחים, כי רב שייל היה אוהב שנותנים אוכל ומזון לאנשים, וזה מה שאנחנו עושים. אני אגיד לך בשקט, אבי, אני חושב שרב שייל נהנה, אדם תורם את ה-1,500 שקל לטיסה, נותן את האוכל ליהודים, אני חושב שרב שייל נהנה, אבל זה בשקט.
והוא בעיקר גם יודע שכל מי שלא הגיע זה בגלל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצווה מדאורייתא, ושאנשים בוחרים במקום לעשות את הנסיעה הזו השנה, לתת את זה לעניים, לצדקה, לעילוי נשמתו, אז על אחת כמה וכמה.
עוד מעניינת, אני רק אשחיל משפט קטן, שיום לפני שהוא נפטר, זאת אומרת היום, לפני 95 שנה, הוא ניגש לרבנית שלו ואמרה לו, תשמעי, מחר יש ציבור גדול בעיירת קרסטיר, להכין הרבה אוכל. פשוט למוחרת הייתה הלוויה שלו, וצדיקים בדורו אמרו שהגדולה של רב שייל ידע שהוא הולך למות מחר, לא דבר גדול. אבל מה הוא חשב בראש? מה הוא חשב? אנשים באים לעיירת קרסטיר, שיהיה להם אוכל. על זה הוא חשב, וזה מה שהוא כתב בצוואתו, מי שיתן אוכל ומזון לאנשים, אני יערב לו וישפיע עליו מלמעלה, כן. כתב את הקמיה בצוואתו.
אז השנה היא באמת אין כמות כל כך, מספר כל כך גדול של עולים לציונו שצריכים להכיל את כולם ולדאוג לכולם. השנה באמת כל הדאגה היא לעניים שנמצאים כאן בארץ הקודש.
נכון, זה פשוט מה שאנחנו עושים במשך השנה גם, פשוט כל שנה ועכשיו לפני חג הפסח, פשוט חילקנו כמות כפולה ומכופלת למאות מאות מאות אברכים שעכשיו יושבים ולומדים ומדליקים נרות לנשמת רב שייל. וזה בדיוק מה שרב שייל יושב ונהנה.
הרב יצחק דודוביץ', ברכת ישעיה, לעילוי נשמתו. מוקד הישועות
1-800-860-866, זה פשוט אנשים תורמים את הכרטיס טיסה, תורמים את הקמיה שלהם, ופשוט יש להם ישועות מעל הדרך הטבע, יום יום פשוט, אתמול איזה אישה התקשרה, קנתה קמיה לאבא שלה שמורדם ומונשם בבית חולים, היום היא התקשרה, פשוט פקח את העיניים, הוא כבר בדרך החוצה, אפילו הקמיה לא נכנס עדיין לבית החולים, אבל הישועה כבר בדרך.
אכן, אכן, שבעזרת השם נזכה
שזכותו
הגדולה של רב שי בן רבי מוישה. רגע, תחזור על המספר שוב.
1-800-860-866, מוקד הישבות, 1-800-860-866.
זכותו תגן עלינו. זכותו תגן עלינו. תודה רבה, רב דודוביץ', בשורות טובות.
בשורות טובות לך, אבי, תודה.
ואיתנו ירח טוקר. שלום ירח.
שלום אבי, ירח טוב.
אתה יודע, יש כל כך, מכנה משותף כל כך גדול כרגע של כל כך הרבה מאזינים שלא הכירו באופן אישי את הרב אבר, רק שמעו עליו, אבל הרגישו שבאמת יהודי גדול הסתלק והלך, מישהו שנגע בחסד כל כך נדיר וייחודי שאין לו מחליף. הנה, אתה יודע, תמיד אומרים לכל אחד יש מחליף, לרב אבר אין.
מסכים איתך, ממש מסכים איתך. יש תחושה של חלל גדול מאוד, בעיקר בקרב אלו שהכירו אותו מאוד לעומק, ובעיקר בקרב אותו ציבור גדול של תורמי כליה, מושתלי כליה, משפחות של אנשים שעומדים בתור להשתלות כליה, אנשים שכנרשמו לתהליך של תורמות כליה, מדובר באלפי אלפי אלפי אנשים, ובוודאי בקרב אוכלוסייה מאוד מאוד מובחרת של רופאים, פרופסורים, שראו את הלהט שהייתה בו, הלהט שהיה בו לאורך כל השנים האלה, לשנות את פשוט לשנות את כל המסלול שהמדינה קיימת, מאז שהמדינה קיימת, לא עשו מעולם דבר כזה, ואף מדינה בעולם לא עומדת בהיקף כזה של מהפכה כמו שהוא עשה, ולכן באמת יש הרגשה של חלל עצום, חלל עצום מאז שהוא נפטר. אתה יודע, הסיפור של הרב הבר התחיל באופן אישי שלו, אני לא יודע כמה אנשים מכירים, אבל לפני בערך 11-12 שנה הוא היה רם בישיבה בירושלים, כל השנים היה מרביץ תורה, תמיד חכם עצום, הסיפורים מהתלמידים שלו, מהבוגרים שלו, ממשיכים לזרום, אבל אז באמצע הליכה ברחוב פשוט נפל והתמוטט, איבד את ההכרה ופונה לבית החולים, ושם ישר העביר אותו למחלקת דיאליזה, כי התברר שהכליות שלו פשוט פסקו מלעבוד, ופתאום פתאומיות, לא היה לו שום משהו קודם, ושם הוא סבל סבל נורא והיום, והוא הודיע שהוא פשוט משנה את החיים שלו, ועובר לגור שם בדיאליזה, זה, מי שלא יודע, זה נורא והיום, זה 3-4 ימים בשבוע, של טיפול, משהו נורא והיום. ושם בעצם נקשרה נפשו באנשים שהיו ביחד במחלקה. ואחרי הרבה מאוד זמן, זה לפני 11-12 שנה, כשעדיין לא ידעו מה זה תרומת כליה, ולא ידעו בכלל איפה הכליה נמצאת בכלל, מה זה בכלל. והוא חיפש תורים כליה לעצמו, והוא לא מצא, אבל לקח הרבה מאוד זמן עד שכל המשפחה והחברים שלו וניסו לחפש מי שמתאים, כי זה מאוד קשה למצוא בגלל רמת נוגדנים, וצריך התאמה מושלמת של הבדיקות דם, ומצב רפואי טוב של התורים וכו'. ובסופו של דבר מצאו לו תורים, זה הדבר די נדיר. והוא ניסה לחזור לחיים, והוא פשוט לא יכול היה, הוא עצמא, אני משאיר מאחוריי את כל החברים שלי, את כל האנשים שהכרתי בדיאליזה, והם לבד שם, ואף אחד לא יודע איך אפשר לעזור להם. והסיפור שהוא תמיד סיפר היה ילד קטן שקראו לו פנחס טורג'מן, שהיה בן 8, ילד בן 8 ממשפחה דתית, שהוא היה איתו ביחד בדיאליזה, ופנחס לא היה לו רב כי הוא היה הרי בדיאליזה, הוא היה לו כיתה, לא היה לו חברים, והרב הבר לא היה תלמידים, וביחד הם חברו אחד לשני, והרב לימד אותו ולימד אותו, ונוצר ביניהם קשר מאוד מאוד עמוק, ואחרי שהרב הבר יצא מהמחלקה, והוא קיבל את תרומת כליה שלו, הוא רצה להשיג תורם לפנחס לפחות, והוא פשוט עבד על זה, ואנשים פשוט ברחו ממנו, מה זה לתרום כליה? כאילו, השתגעת, מה, אתה ירד מלאכה? והוא פשוט לא הצליח, עד שבסוף הוא כן הצליח, עד שהוא הצליח כבר פנחס נפטר, והוא פשוט אמר, רב הבר, זה היום שבו אני מקים עמותה, להתחיל לשנות את התפיסה הציבורית, ואז בעצם אני הכרתי אותו. הוא התקשר אליי, הוא אמר, שמע ירח, אנחנו חייבים לעשות עבודה תקשורתית, חייבים לעשות פעילות הסברתית, שאנשים ידעו מה זה כליה, שזה לא משהו מסובך, אפשר לתרום כליה, אפשר להציל חיים. ובאמת הוא התחיל תהליך, הוא התחיל תהליך של שינוי דעת קהל. קודם כל ראינו באמת עד כמה התקשורת משפיעה, ועד כמה אפשר באמת לשנות דברים.
אנחנו מדברים על כך שממש בשבוע האחרון לפני פטירתו, כמעט 800 מושתלי כליה, וכל השתלה זה סיפור, זה השכנוע, זה השעות, זה הזמן.
בשנה הראשונה היו בערך 4 או 5 תורמי כליה ראשונים. אני אמרתי לו, תשמע, הגענו לשיא, אין יותר מזה. והוא אמר לי, תשמע, זה מדהים, 4-5 תורמים בשנה, אחרי שמעולם לא דבר כזה, מהתקום המדינה, שאנשים יתרמו כליה למי שלא מכירים. והוא אמר, עזוב, זה רק התחלה, יהיה פה אלפים, והוא המשיך, והמשיך, 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 ועוד חוברת, ועוד חוברת, ועוד כתבה, ועוד כתבה, כשהוא עצמו לא היה נוח לכל הפרסום הזה, הוא רם בישיבה, הוא תמיד חכם עצום, זה לא בשבילו, הוא אומר, תשמע, אנחנו עושים את זה, כי בלי זה אין מצב להגיע לידיעת של הציבור. וזה נוצר מצב, הוא הפך את המציאות הזאת של תרומות כליה למשהו שהוא קיים. כן. יש בציונות הדתית ובציבור החרדי, היום 820 אנשים שתרמו כליה לאנשים שהם לא מכירים, והסיפוק שלהם הוא לא נורמלי, אני מכיר את הסיפורים האישיים של כולם, וזה אנשים שהפכו חיים של אנשים אחרים, והכל בזכותו. אז זה באמת מהפך, מהפך בינלאומי שהוא עשה.
וזאת הטרגדיה הכפולה ומכופלת, כי הוא כל כך נזר ושמר על הבריאות, ו...
נכון.
כל כך הקפיד על הדברים הללו. במקביל לזה, גם בשנה האחרונה עבר אירוע לא נעים עם כל מיני חקירות מיותרות, ואני זוכר שריאנו אותו פה ודיברנו וחיזקנו אותו, והוא היה עם אמונה כל כך תמימה, הוא אמר, אם יש אמת היא תצא לאור, אני בכלל אין לי ממה לחשוש, אין לי מה לפחד. אתה אומר, תראה איך רוטפים פה יהודי כל כך קדוש וצדיק, שנה לקח להם למשטרה להודיע שזה סתם, וסגרו את התיק, ואתה יודע, לתאר את שמו של האדם, זה לא כמו להחתים את שמו, אבל אלפי אלפי האנשים, שגם כן צריך להבין, עברו במעגל הזה, הרי לא כל אחד מתאים לתת כליה, ולא כל אחד נמצא ראוי, מבחינה בריאותית, מבחינה פיזית, כלומר יש פה אלפי אנשים, שהיו במעגל הזה, והרגישו כל אחד שאבא שלו, אח שלו, קרוב המשפחה שלו, הוא זה שנפטר, זה הרב אבר.
נכון, מה שהכי מדהים זה שהיו מקרים, היו מקרים שהם לצורך העניין בשוליים של המהפכה. למשל, אדם שעבר את כל התהליך וגילו לו תוך כדי תהליך שהוא רוצה לתרום כליה, הוא רצה לתת כבר מגופו, ופתאום גילו שיש לו גידול, שהוא לא היה עולה על זה, בלי שהוא היה מתחיל תהליך והחיים שלו ניצלו. או למשל, אישה שקיבלה תרומת כליה, הייתה מושתלת, אישה לא דתייה, שחיתה לשמור שבת, כי אומרת, הכליה שקיבלתי בגוף שלי, כל החיים שמרה שבת אצל אדם דתי, איך אני יכולה לחלל שבת? כל כך הרבה תופעות לוואי, ודברים שהיו יחד עם המהפכה העצמתית והענקית שהוא עשה בעשר שנים, זה בעצם משהו שלא נתפס. עכשיו, אני מאוד מאוד הייתי קרוב אליו, וראיתי את זה יום יום, ותורך שעוד ועוד ועוד רופאים ורבנים, ואנשים נבדקו בלהט שלו, ועכשיו הכל פשוט נמצא בסכנה גדולה, ואנחנו מתפללים השם שאשתו...
כמה זכויות, כמה זכויות.
כן, אשתו הצדיקה הייתה איתו ביחד, תשמע, אתה... פשוט אתה מכיר את הרבנית דבר, אישה צדיקה שאיתו ביחד, וכל יום ויום מתקבלת הבית הטלפונים של חולי דיאליזה שמבקשים את העזרה שלהם, ונשים של תורמים שמבקשים להירגע שהניתוח הוא פשוט, ומאות שיחות ביום, בלי קשר לזה שהיא מחנכת תגולה בשכונת הרנוף, אבל היום הכל על הכתפיים שלה, היא רוצה והיא אמרה היום שהיא הולכת להמשיך את דרכו של בעלה. אתמול מרן שר התואר רב חיים קניאסקי כתב מכתב צמרר שחובה על המשפחה להמשיך בדרכו, ובאמת ההרגשה הזאת שיש פה באמת, יש אלף אנשים
נוצר חלל וחייבים להמשיך את זה. זה
נכון, יש אלף אנשים שממתינים לתרומת כליה וזה רק עולה כל שנה, והשם יעזור שהמהפכה הזאת שהוא עושה,
אנחנו ניתן לרבנית אבר, אני חושב עם ישראל המאזינים כולו ייתנו את כל הכוח, את כל היכולות, את כל התמיכה, את כל מה שצריך כדי שהמפעל הגדול הזה יכפיל וישלש את עצמו בשנה הקרובה.
והצבא של הרב אבר הייתה בחיים שלו, אמר את זה הרבה מאוד פעמים, שהוא מקווה שזה החלום שלו, שרשימת הממתינים בישראל לתרומות כליה פשוט לא תהיה קיימת, לא יהיה בישראל צורך לחכות. אדם צריך תרומת כליה, יעמדו בתור אנשים שיקפצו על המצווה הזאת. והוא חושב שזה יכול לקרות, וזה יכול לקרות, כי אם 820 אנשים תרמו, אפשר להגיע לאלפים, ואנחנו מקווים שההמשך הפעילות הזאת באמת תהיה לזכור הטהור והקדוש של הרב הבר שנפרד ממנו השבוע.
הרב ישעיהו הבר, זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, מתנת חיים כאמור, באמת איש עם כל כך הרבה זכויות, חסד, עשייה, מאיר פנים לכל אדם, תלמיד חכם, איש ישר, שבגיל 55 בא הנגיף הזה, ובגלל מחלת הרקע שהייתה לו, אותה השתלת כליה, היא שהביאה לכל הצמיחה האדירה הזו, היא זאת שהכריעה אותו, אבל עכשיו בשמיים שמחים איתו. ירח טוקר, שנדע רק טוב, בשורות טובות, ישועות ומחמות. תודה.
תודה, אמן, אמן, תודה.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
איש כחול לבן, מה שלומך?
בסדר, קודם כל, הרב ישעיהו הבר, זכר צדיק לברכה, הוא דמות משמעותית גם עבורנו, וחברי הטוב חילי טרופר, רק לאחרונה תרם כליה, בליווי שלו ובעידוד שלו. ויהי זכרו ברוך וצוואתו, שנמשיך את המעשים של החסד בעולם הזה.
אכן, עולם חסד ייבנה, רק ככה, בסוף אתה רואה את הפוליטיקה, אתה מתייאש, אתה רואה את הכלכלה, אתה מתייאש, את המערכת הביטחונית, אתה אומר, עד שאתה רואה חסד, שם אתה אומר, הנה, זה הדבר ששום דבר לא יהרוס אותו, לא?
אני חושב שיהודי טוב לא מתייאש. יהודי טוב חובתו לפעול בעולם, לעשות צדקה וצדק וחסד.
הנה, חזרת לחסד. כן, זה הדבר היחיד שלא מייאש.
כן, לא, וגם להנהיג את הקהילה שלו. אתה רואה מנהיגים, אני יודע. הרב, הרופא חסיד גור, שעושה משמרות במרפאת קורונה, אתה קראת על האיש המדהים הזה?
בטח, כן.
איזה קידוש השם שהוא הולך ומסביר לאדמו"רים את הסכנה. הוא הציל חיים, לדעתי האיש הזה הציל מאות אנשים. כל אדם בחלקת עולמו צריך
לפעול. כל אחד במקומו, כל הרופאים, כל אנשי החסד.
והמשבר של הקורונה בעוונותינו, הוא לא ייגמר רק בהיבט הבריאותי.
בטח.
אנחנו מדברים על מיליון ומשהו מובטלים.
אנחנו הולכים להיכנס למצב חברתי ומשבר כלכלי.
400,000 עסקים שבסכנת סגירה. אנחנו מדברים על ימים לא קלים לעם ישראל. כל אחד שיכול לתת כתף. ולפעול ולהחזיר את המשק לפעילות ולדאוג שאנשים לא יאבדו עבודתם ולמצוא פתרונות לתעסוקה ולעסקים גם כממשלה, גם כקהילות, גם כמגזר שלישי ועמותות כל אחד צריך לשאת בנטל והרב ישעיהו עבר מלמד אותנו את השיעור הזה
אכן, אתה יודע זה נדמה שכדי לשאת בנטל בימים אלו חייבים להיות שר
לא חייבים להיות שר ממש לא. קודם כל אנחנו ככחול לבן לא נמנה את כל השרים שאנחנו זכאים להם ולא את כל סגני השרים. אנחנו כן רצינו שיהיה לנו את אותו מספר שרים כמו גוש הימין כדי שנוכל להכריע החלטות. כי באנו להשפיע. והיכולת שלנו להשפיע זה רק אם הקול שלנו
לא, אבל אם לא מכניסים לכל התיקים אישים וחברי כנסת ויהיו שם שרים, אז מה זה, כלומר, כמה תיקים על שר אחד, או איך?
עדיין הנושא הזה לא סגור, ובממשלה הנוכחית יהיו 30, כבר יש 30 שרים, אז בממשלה הבאה יהיה 30
על,
שרים.
אנחנו מדברים על כמעט 60, אתה יודע, מעל 50 חברי
לא,
כנסת.
לא, זה לא נכון, לא, אנחנו לא נמנה את כל השרים שמופיעים בהסכם, ואנחנו לא זקוקים לזה. אתה יודע, אנחנו אנחנו 20 חברי כנסת שיכולים להסתפק ב-10-15 שרים, זה בסדר גמור. בגוש הימין באו איתנו לממשלת חירום, ויש שם 58 חברי כנסת על 15 שרים, אז נהיה שם מורכב, אתה ראית מה קרה בימינה, אתה רואה את המורכבות בתוך הליכוד, את חוסר שביעות הרצון. ממשלת אחדות ואופיינת בממשלות גדולות. אבל לעשות בחירות רביעיות, זה עולה פי 10 מלהקים ממשלה.
אז למה לא תמכתם, למה לא תמכתם בממשלה מבחוץ? אתה יודע, תקופת חירום, הייתם צריכים לבוא לראש ממשלה, לומר לו...
הבעיה היא שאתה תומך בממשלה מבחוץ, היא ממשיכה למנות את המפכ"ל שהיא רוצה, ואת המשפטי שהיא רוצה, ואת הפרקליטות, אתה לא חלק מהממשלה.
לא, אתם יכולים לומר לראש הממשלה, תראה, יש מצב קורונה, מצב חירום, בכל הנושאים הקשורים לקורונה, מצב בריאות, אנחנו תומכים. תעשה מינוי שלא מתאים לנו, מפילים לך את הממשלה.
אמרנו את זה, ואמרנו שנפעל לפי העיקרון הזה. כל דבר שהוא מאבק בקורונה, אנחנו נילחם.
אבל הממשלה הזאת,
רגע ידידי, תן לי לסיים. הממשלה הזאת, היא תשרוד חצי שנה עד שנה, בגלל הקורונה, גם אם היא ממשלת מעבר. ואם אתה רוצה להשפיע על החלטות ממשלה, על חקיקה, על מינוי שומרי סף, אתה צריך להקים ממשלת חירום. ממשלת החירום חצי שנה תעסוק רק בקורונה ובשמירה על הדמוקרטיה, ורק באתגרים האלה, אנחנו לא נעשה דברים אחרים.
אז למה זה לא קרה לפני 3 מערכות בחירות? כלומר, אתה יודע, אני שואל את עצמי מכל הזוויות והכיוונים. אם המטרה היא לשמור על הדמוקרטיה, רגע, תן לי, עכשיו תורי לומר, תן לי לסיים. אם מצד אחד המטרה היא לשמור באמת על הדמוקרטיה, הייתם יכולים להכניס את אותם כללים לפני שתי מערכות בחירות ולחסוך הרבה מאוד כסף. אם זה בגלל הקורונה, הייתם יכולים לתמוך מבחוץ. אם זה גם זה וגם זה, אז למה כל כך הרבה תיקים? כלומר,
בבקשה, רגע, לא שאלת כמה שאלות. למה זה לא קרה בפעם הראשונה? בכל סבב בחירות, מישהו מהצדדים, כן, אנחנו מפלגת מרכז, חשבנו שנביא הכרעה, ויהיה לנו רוב להקים ממשלה בראשות בני גנץ. אותו דבר ביבי נתניהו. הוא חשב שהוא ינצח כל פעם, והוא נעם. הוא אמר, ניצחתי, והוא לא ניצח, וגם אנחנו לא ניצחנו. שלוש פעמים כל צד לא ניצח. יש כאלה שאומרים, בוא נעשה עוד בחירות ואולי ננצח, ובינתיים נפקיר את העם להתמודד עם צרות אב בקורונה. אנחנו אומרים, זה חוסר אחריות לעשות עוד בחירות, ואם אנחנו מבינים שהעם הזה חצוי, ואי אפשר להקים ממשלה, לא ממשלת מרכז ולא ממשלת ימין, חובתנו לבנות ממשלת חירום.
טוב, שאלה אחרונה לסיום, חבר הכנסת ביטון, איך אתה מתייחס באמת להרבה מאוד חברים שהלכו איתכם כברת דרך ארוכה? אני מדבר על חברים ביש עתיד, על בוגי ילון, על יאיר לפיד ואחרים. אני רואה מה שקורה בכנסת בסוף השבוע האחרון, אש ותמרות עשן כלפיכם בכל ועדה.
בהחלט זה מראה ומחזה קשה, אבל אנחנו למדנו בבית שלי שאם אני לא מסכים עם מישהו, אני לא שורף את המועדון. אנשי יש עתיד הם היו שותפים שלנו, והם בחרו כיוון פוליטי, לדחוף לכיוון בחירות רביעיות. אנחנו בחרנו ממשלת חירום, הם מגזימים בהתלהמות, אנחנו לא נהיה חלק מזה, נמשיך להיות ממלכתיים ואחראיים, והדרך הזאת של לכנות בשמות גנאי את המנהיג הקודם שלהם, זה דבר לא ראוי, אבל אנחנו גוזרים על עצמנו איפוק בנושא.
חבר הכנסת מיכאל ביטון, איש כחול לבן, תודה רבה לך.
ערב טוב.
ערב טוב, איתנו ניסים סרוסי, ערב טוב ניסים.
ערב טוב אבי.
יושב ראש ארגון חברות ההסעות, בוא נדבר רגע על מה שקורה אצלכם, כי הרי מצד אחד יש חזרה מדורגת, למשל של החינוך המיוחד, בכל מיני מוסדות כאלו ואחרים, גם ללימודים וגם למקומות אחרים, מקומות שיש להם איתכם חוזים, כלומר איזושהי התקשרות.
תמים.
כן, הסכמים שאתם מחויבים להסיע תלמידים מפה לשם. אז הנה, אז אתם חוזרים לעבודה, איפה הבעיה בעצם?
חברות ההסעה הפרטיות בנויות משני צורות עבודה, אני עושה שתי קטגוריות. אחת זה אלו שיוצאים לימי טיול מלאים, שהיום כולם מושבתים לחלוטין, לא בתיירות נכנסת, לא בתיירות פנים, כל נושא הטיולים נגמר לחלוטין. ומצד שני, יש את אותם חברות שעוסקות בהסעות, גם של תלמידים, ובין ההסעה להסעה, כדי להרכיב יום עבודה, הם יוצאות גם לסיורים, לקונצרטים, לכל מיני סיורים קצרים, כדי למלא את יום העבודה. מה שקורה עכשיו בפועל, מאז נגיף הקורונה, השביטו את מערך הלימודים, השביטו את מערך הסיורים שהיו ההשלמה שלנו ליום העבודה, ועכשיו מבקשים מאיתנו לחזור, ולעשות רק את הסעת קו התלמידים. קו התלמידים זה נגיד שעה בבוקר בין 7-8, ותלוי מתי חוזרים, 12 או 1, ובזה נגמר יום העבודה. מצד שני, לחברות ההסעה יש הסכם קיבוצי עם צו הרחבה, שבו אנחנו מחויבים לשלם לנהגים למעלה מ-8 שעות על יום עבודה מהסוג הזה, ולא משנה אם לא הצלחנו להפעיל אותו. ולכן נוצר מצב שהוא לקונה, שבו אני משלם לנהג את מחיר יום העבודה שלו, שברוב הפעמים זה יותר מהמחיר שאני מקבל להסעה של בתי הספר בערים, הלוך ושוב. ומבקשים איתנו לעשות, וטוענים את מה שאתה אמרת, יש לכם הסכמים, תכבדו אותם, תעשו מה שכתוב בהסכם, מנסים להסביר, פונים, אבל כרגע זו התשובה שאנחנו נמצאים בה.
אין דרך אחרת להסיק את אותם נהגים, כלומר, לא לשלם לנהג יומית, לשלם פר נסיעה, אתה יודע, למצוא באמת את האיזון. שגם החברה הרחבה, לא תוסיד?
צו הרחבה מחייב אותנו לשלם עבודה מלא. מצד שני, הנהגים בחלטים. עכשיו, אם נבוא ונאמר להם, בואו תעבדו שעתיים ביום, כי זה עבודה, ונשלם להם 3 שעות ביום. הנהגים יגידו, לא רוצים לחזור לעבודה. ובצדק מבחינתם. אתה רואה היום בכתבות, שאנשים שיצאו לחלטים, למרות שהעסקים חזרו לעבוד כרגיל, עלו היום ב-10,000 איש. כי האינטרס של העובד הוא היום להיות בחלט, האינטרס שלו זה לא לחזור בשיטה הזאת, שאנשים מנסים להגיד לו ביום ראשון תעבוד, וביום שלישי לא, ופה תעבוד שעתיים. ולכן כשאנחנו בנינו את התהליך, פנינו לאוצר, ופנינו גם לשר התחבורה שנענה, ופנה גם הוא לאוצר, ופנינו גם, פה זו הזדמנות להודות לחבר הכנסת מקלב, שפנה גם הוא לשר האוצר, משרד התחבורה, הוא באמת מנסה לסייע ככל יכולתו, ואמרנו, תקשיבו, במקום שכולם יהיו בחל"ת, ונגיד שהוא עולה לכם, העובד הזה 6,000-7,000 שקל, אנחנו מתחייבים כחברות לשלם יותר ממחצית יום העבודה שלו, ואתם רק תשלימו לנו כדי שנוכל לשלם לו את זה, אחרת אנחנו קורסים. אתם גם תרוויחו ולא תצטרכו לשלם 6,000 שקל לדוגמה, תשלמו...
נשמע הגיוני, ברור. כן, כל הצדדים בעצם לא מפסידים, וכל אחד יוצא מה...
ואנחנו מסוגלים לתת שירות לבתי הספר. תחשוב בפרסומים רק שאתה רואה של החינוך...
מה ענו לכם במשרד האוצר להצעה הזו?
כרגע לא ענו לכלום. אמרו שבוחנים, והם לא חזרו בתשובות.
טוב, מקווה, ומכאן אנחנו מחזקים את ידיכם.
ואני אומר גם שגם שר התחבורה פנה, וגם בשיחה שהייתה לנו עם חבר הכנסת משה גפני, שגם הוא לאחר השיחה אמר שיסייע, ואנחנו נשארים מה שנקרא, עם מצב לא ברור. יגידו ביום ראשון לחזור לעשות. האינטרס של חברות ההסעה הוא לחזור להסיע את כולם. מצד שני, כשאתה נמצא בתוך בעיה כזאת, שאתה לא מסוגל, מה שנקרא, לשלם לנהג את יום העבודה, זה מוביל אותך לשתי אפשרויות. האחת, זה לעבור על צו הרחבה, והשנייה זה לשלם לו את הכל ולהפסיד כסף. ואף אחד לא מקדם את התהליך, וגם אם אני יכול לנצל את הבמה הזו ולפנות לשר הפנים הרב אריה דרעי, שידבר עם הרשויות, עם ראשי הרשויות, ושיגיד להם שינסו לתמוך בחברות, לפחות כשלב זמני, כי אחרת החברות האלה יקרסו.
ניסים סרוסי, יושב ראש ארגון חברות ההסעות הפרטיות, תודה, בהצלחה לכם.
תודה לך, תודה.
ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
שלום, מדברת יועצת הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יש לילדים חרדה מנגיף הקורונה? אמא, את שעת ארוחת הבוקר נצלי ילדייך. ספרי להם סיפורי אמונה על עם ישראל ששרד תקופות קשות. איך בדורות הקודמים הם לא התייאשו ונגאלו. אמא, יש בך את הכוח להחדיר להם את האמונה בבורא.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. לפרטים נוספים חייגו 02-6750-987, כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
סוף הסיפור, נחת עליי משום מקום קונה טוב ושילם את כל המחיר שדרשתי.
והסיפור שלכם מתחיל עכשיו. היו שותפים עם הצדיק רב שייה מקרסטיר על ידי פעולות החסד של ברכת ישעיה, ושמכם יוזכר ביום ההילולה ג' באייר, להיכתב בעזרת השם בספר הפרנסה של הצדיק מקרסטיר. אל תחמיצו, חייגו עכשיו 1-800-860-866, 1-800-860-866.
הדס מינילאב, 30% הנחה על כל האתר ל-48 שעות בלבד. 30% הנחה. מהרו להזמין www.hadasminilav.com 03-728-7077 03-728-7077. הדס מינילאב.
הפרנסה שלך נמצאת כאן. הכשרה מקיפה בעולם ההייטק במלגה מלאה. הכשרה מקצועית ותעסוקה מובטחת. ההכשרה על ידי צוות נשים מקצועי במתחם לנשים בלבד בבני ברק. אין צורך באינטרנט בבית או בעבודה. מהרי להירשם. ההכשרה במלגה מלאה ל-40 נשים בלבד. לפרטים נוספים והרשמה, אטרה. מקום הכניסה שלך לעולם ההייטק. 03-567-9367 03-567-9367.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית.
אבי ממרן.
שלום לעורך הדין צבי גלר.
שלום וברכה.
יושב ראש לשכת הטוענים הרבניים, בעקבות הקורונה, כמו עוד הרבה מאוד שירותים לציבור, נדבר על שירותי מדינה, על שירותי של הענף הציבורי בישראל, גם בתי הדין הרבניים נמצאים כמובן במתכונת חירום, ויש כל כך הרבה צרכים של משפחות, משמורות, הסדרי ראייה ודברים אחרים, שכרגע הקושי הוא רב כדי להשיג מענה. אתם מנסים לפעול בעניין הזה, מה אתם עושים?
אנחנו מנסים לפעול בהמון דרכים. אנחנו פנינו גם למנכ״ל בתי הדין, וביקש ממנו דבר שהוא ממש ברור לימים האלו, וזה לאפשר לפתוח תיקים, להגיש בקשות דרך, בדרך מקוונת. בדיוק כמו שכבר נהוג בבתי המשפט משנת 2007 ו-2010, אפשר להגיש כל בקשה ממשרד עורך הדין, ממשרד הטוען רבני, להגיש לבית המשפט לענייני משפחה. בבית הדין הרבני לא ניתן להגיש בקשות לבית הדין, אלא בדרכים לשלוח פקס, ועד שהפקס מגיע, ועד שהוא נפרק, ועד שהוא עולה לדייר.
בדרכים הישנות.
בדרכים הישנות, ואין שום בית הדין, הוא בדיוק כמו בתי המשפט, קיבל סמכויות, קיבל את האפשרויות לדון, הם צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו משווים את עצמנו לבתי המשפט, לא, בשום דבר לא פחות מהם. ובטח כן. שלא בנושאים המנהליים, כי הנושאים המנהליים הם אלו שגורמים לאנשים לחשוב שהמערכת הזו, נשתמש במילה מפגרת, אבל היא באמת מפגרת אחרי בתי המשפט שהם הרבה יותר...
בוא נוסיף רק מילה, לא רק שבמציאות הזו של הקורונה כל כך קשה להתנהל, שאתה לא יכול להגיע לבית הדין ויש דברים דחופים, זה גם עוד אחד מהדברים שלצערנו הרב לא עושים שם טוב לבתי הדין הרבניים. אנחנו תמיד מגינים על כבודם ועל שמם הטוב. אתה יודע, יש כל כך הרבה שמחפשים את רעתם, אבל הנה, אנחנו בשנת 2020, קצת קדמה, קצת טכנולוגיה, לא קרה כלום.
אני אגיד משהו. עד עכשיו יכלו לטעון שאולי יש שאלה של פגיעה בעובדים אם הטכנולוגיה תיכנס. כי באמת הטכנולוגיה היא מחליפה עובדים פיזיים. בזמן הזה כולם קיבלו, כל העובדים נותנים כתף, ובבתי המשפט לענייני משפחה גם לא יכלו לפתוח תיקים מרחוק עד ל-22 לרבי, עד לפני 4 ימים. אפשר לפתוח תיקים מרחוק בבתי המשפט לענייני משפחה. הם יכולים להגיד גם לעובדים וגם למערכות עצמם, תראו מה קורה במערכת המקבילה, 7 דקות הליכה בין בית הדין בתל אביב לבית המשפט בתל אביב. למה צריך להיות מפגרים ב-13 שנה? זה דבר שהוא מיותר, ואפשר להשלים את זה לא בצורה מסורבלת, אלא בצורה פשוטה. יש מערכת של נט משפט, אפשר להתחבר אליה, אפשר להיות חלק ממנה, ובתי הדין יקבלו את מעמדם כחלק ממערכת המשפט, ויש להם את הסמכויות, יש להם את הכוח, יש להם את הכוח אדם, יש להם את הכוח.
אז בואו נקרא מכאן להנהלת בתי הדין הרבניים, למנכלים, לאחראים על המחשוב, לכל מי שיש לו יד ורגל בקבלת ההחלטות שם, להניע מהר את התהליך הזה ולפתור את הבעיה. יושב ראש לשכת הטוענים הרבניים, עורך הדין צבי גלר, תודה רבה. תודה רבה לכל המאזינים שהזינו. חזקים, מחוברים, משדרים כל...